טוב, אני אתן לאפשרות לשתיים, שלוש שאלות קצרות. בבקשה, פרופסור קסלר. אולי תקום, ששמעו אותך.
אני אתייחס לדברים של הרב קסלר, שאני מתנגד. אני מסכים עם התמונה הכללית, אבל היישום לעניין של ברכת החמה מנגד לחלוטין. כי ברור לי מהגמרא שזה ברכה מזדמנת, כמו הרואה קשת. אף אחד לא מתכנן לראות קשת. אתה הולך בחוץ, אתה רואה קשת, אתה מברך ברכה, כי אתה מעלה את התחושה, את הנפלאות של העולם, שהבורא ברא. כן? זה בדיוק אותה דבר. הרואה, כן, את הלבנה, אנחנו כל חודש, אנחנו יוצאים מבית הכנסת במוצאי שבת, רואים את הלבנה, אנחנו מברכים. אפילו אפשר לעשות, יש פה, יש פה בעיה. אם אתה רואה את זה באמצע, אמצע השבוע, זה לא, אז אם אפשר לדחות את הברכה רק כדי שיעשה ברוב עם וכו', זה בעיה אמיתית. אבל כאן מדבר, אז הרמב״ם, הפירוש של הרמב״ם זה מאוד פשוט. לפני 2,000 שנה, כל אחד, כל ילד, כן, יודע איך, לא היה לוח, אתה רוצה לדעת אם זה מרץ, אם זה אפריל, מה אתה עושה? אתה הולך בחוץ בלילה, אתה רואה בכוכבים, כל ילד בן 5 ידע, כן, מה זה מזל תלה, מה זה דג וכו' וכו', זה היה ידוע לכל איש ואיש. וכפי שעכשיו אנחנו לא יודעים שום דבר על כל הנושא הזה, כי אנחנו לא רואים שום דבר, אז פשוט הרואה חמה בגבורתה מברך לברכה. אני לא רואה שום דבר, אז אי אפשר לברך שום דבר. זה הגישה שלי.
תודה. עוד שאלות? בקצרה, כן? בבקשה.
אני מתייחסת למשפט שאמר אחד המרצים באחד ההרצאות. אני מתייחסת למשפט אחד, שתי משפטים, אמר אחד המרצים באחד ההרצאות. הוא אמר שמי שלומד מדע הוא יותר אוהב את הקדוש ברוך הוא, מי שמתעסק במדע. אז השאלה שלי, למה אנחנו לא רואים את נפלאות הבורא כמו שהם, אנחנו באנו לפענח את סודות הטבע, את הקדוש ברוך הוא, למה אנחנו כל כך חופרים, כמה שנחפור לא נגיע לסודות הבורא. דבר משפט שני שהוא אמר, שבאנו לתקן עולם על ידי המדע, אבל המדע הוא לא תיקן עולם, כי בשביל לצאת למלחמה על השואה, השואה לא תיתכן בלי מדע. זאת אומרת, הכימיה ותאי הגזים לזה, אני מתכוונת לנשק האטומי. זאת אומרת, הישועה לא יכלה להתאכן בלי הנפלאות המדע שהוא מדבר עליו. אם אפשר לתת לי תשובה על שתי האמירות התהיות האלה שלי, לאור ההרצאה ששמעתי, נראה לי שלך מתאים לענות.
תודה רבה, עוד שאלות, יש הרבה דוברים. בבקשה, בסוף, בסוף, יהיו תשובות. לא, בסוף, בבקשה.
מצד שני, כבר נוצאי שבת, כל אחד מסתכל על השעון, בדיוק מתי זה. ותיקים, כל אחד אומר, אף אחד לא הולך לראות את השמש, כל אחד יודע את הלוח, ותיקים. וכן, תפילים, יש כל מיני שיטות, אני רוצה ריבוע, אני רוצה ריבוע הכי טוב שאני יכול לקבל פה. וכן הלאה. אז אנחנו רואים שבערבי תימים, אנחנו לא
הולכים לקרובים,
והכי טוב שאנחנו יכולים לעשות היום, אנחנו כאילו. תודה. דוקטור רונן. דיברת על מסודים מופעלים, שאתה לא מתעלם, וככה אנחנו חיים. אבל מוצא של אבא זה מוצא כאלה מוגדר. ומוצא של אבא לא. שאלה מה זה נקרא, הקשר לחדיב, מה זה נקרא, הקשר מציאותי. והייתי חושבת גם הוא. אם עכשיו לדבר שאתה אני לא יודעת אם מותר כך להכניס את זה, אבל הנושא הזה של מגלי קיצים, העניין הזה שנקר רביעית עכשיו, שזה קורה ביום פסח,
לא שייך, נדבר על זה. טוב, נדבר על זה גם כן, בבקשה. רגע, רגע, שקט, בבקשה.
לפי שיטת רב אליעזר, במחלוקת שבין רבי יהושע, שבניסוף תשרי דיברה עליו, איך מסבירים את ברכת החמה בניסן.
תודה. עוד שאלה?
בעקבות זאת,
אני הבנתי שיום בריאת החמה היה האיקונוקס. אולי אני טועה. אבל האיקונוקס היה לפני 7-8 ימים. והרי ברכת החמה זה בעוד 8-9 ימים.
זה כאן הקירוב, זה כאן הקירוב. הרב לוי, אני חושב להסתפק בזה.
דיבור
חזק, יותר חזק.
דיבור חזק שחזר לידכו, שזה לא מדויק, אבל אנחנו מתמשים בקירובים. כמו שאילו, זה רחוק מאוד מלהיות קירובים, לדעתי, אי אפשר לדבר על חזר כמקשה אחת. היינו חזר לפחות שני כיוונים. היה את הכיוון של שמואל, בפשטות האמין שזו השנה המדויקת, ולפי זה הוא רצה לעבר את השנים, הוא אמר, יכולה לי לעבר את כל הגולה. היו חכמי ארץ ישראל שעשו את החישובים, וראו שהרוח מגיעה מגיעה נכון, ולכן לא עבדו בכיוון הזה. הבעיה שמפרש את אותה ברייתא, לפי שיטת שמואל, הלך כנראה בשיטה של שמואל, ולמי שזה נכון. אז אם אנחנו יודעים היום ששיטת שמואל היא לא נכונה, לכאורה אנחנו לא צריכים ללכת בדרך הזאת. אני יכול להוסיף שיש משפט שמדבר על ביקורת על מי שלא יודע לחשב תקופות ומזלות. לכאורה, וכמה רואים בהקשר לדברים שם, זו ביקורת על שיטת שמואל, שכל מי שעושה חישוב תקופות ומזלות, רואה שתקופת שמואל לא נכונה. אז אם אנחנו הולכים בשיטה הזאת, בענייני ביקוש החול השנה, באמת לא מדברים בשיטת שמואל, אז לא צריכים ללכת בנושא הזה, גם שבגלל החמה, בשיטת שמואל.
טוב, אני אתן אפשרות לשתיים, שלוש שאלות קצרות. בבקשה, פרופסור קסלר.
אז אני אתייחס
אולי תקום, שישמעו אותך.
אני אתייחס לדברים של הרב טקסלר, שאני מתנגד. אני מסכים עם התמונה הכללית, אבל היישום לעניין של ברכת החמה מנגד לחלוטין. כי ברור לי מהגמרא שזו ברכה מזדמנת, כמו הרואה קשת. אף אחד לא מתכנן לראות קשת. אתה הולך בחוץ, אתה רואה קשת, אתה מברך ברכה, כי אתה מעלה את התחושה, את הנפלאות של העולם שהבורא ברא. כן? זה בדיוק אותה דבר. הרואה, כן, את הלבנה, אנחנו כל חודש, אנחנו יוצאים מבית הכנסת במוצאי שבת, רואים את הלבנה, אנחנו מברכים. אפילו אפשר לעשות, יש פה בעיה. אם אתה רואה את זה באמצע השבוע, זה לא, אז אם אפשר לדחות את הברכה רק כדי שיעשה ברוב העם וכו', זה בעיה אמיתית. אבל כאן מדבר, אז הרמב״ם, הפירוש של הרמב״ם זה מאוד פשוט. לפני 2,000 שנה כל אחד, כל ילד, כן, יודע איך לא היה לוח. אתה רוצה לדעת אם זה מרץ, אם זה אפריל, מה אתה עושה? אתה הולך בחוץ בלילה, אתה רואה בכוכבים, כל ילד בן 5 ידע, כן, מה זה מזל טלה, מה זה הדג וכו' וכו', זה היה ידוע לכל איש ואיש. וכפי שעכשיו אנחנו לא יודעים שום דבר על כל הנושא הזה, כי אנחנו לא רואים שום דבר, אז פשוט הרואה חמה בגבורתה מברך לברכה. אני לא רואה שום דבר, אז אי אפשר לברך שום דבר. זה הגישה שלי.
תודה. עוד שאלות? בקצרה, כן? בבקשה.
אני מתייחסת למשפט שאמר אחד המרצים באחד ההרצאות. אני מתייחסת למשפט אחד, שתי משפטים, אמר אחד המרצים באחד ההרצאות. הוא אמר שמי שלומד מדע הוא יותר אוהב את הקדוש ברוך הוא, מי שמתעסק במדע. אז השאלה שלי, למה אנחנו לא רואים את נפלאות הבורא כמו שהם, אנחנו באנו לפענח את סודות הטבע, את הקדוש ברוך הוא, למה אנחנו כל כך חופרים, כמה שנחפור לא נגיע לסודות הבורא. דבר משפט שני שהוא אמר, שבאנו לתקן עולם על ידי המדע, אבל המדע הוא לא תיקן עולם, כי בשביל לצאת למלחמה על השואה, השואה לא תיתכן בלי מדע. זאת אומרת, הכימיה ותאי הגזים לזה, אני מתכוונת לנשק האטומי. זאת אומרת, הישועה לא יכלה להתאכן בלי הנפלאות המדע שהוא מדבר עליו. אם אפשר לתת לי תשובה על שתי האמירות, התהיות האלה שלי, לאור ההרצאה ששמעתי, נראה לי שלך מתאים לענות.
תודה רבה, עוד שאלות, יש הרבה דוברים. בבקשה. בסוף, בסוף. יהיו תשובות. לא, לא, בסוף. בבקשה.
אני מקבל מהעוקי רופאים. מצד שני, כבר נוצא שבת, כל אחד מסתכל על השעות, בדיוק מתי זה. ותיקים, כל אחד אומר, אף אחד לא הולך לראות את השמש, כל אחד יודע את הלוח, ותיקים. וכן, תפילים. יש כל מיני שיטות, אני רוצה ריבוע, אני רוצה ריבוע הכי טוב שאני יכול לקבל פה. וכן הלאה. אז אנחנו רואים שבערבי דימים, אנחנו לא הולכים לקרובים, והכי טוב שאנחנו יכולים לעשות
היום,
אנחנו...
תודה. דוקטור רונן, אחר כך.
אני רוצה לדבר על מסעדים מוכלים שלא מוכלים, וכך אנחנו חיים. המוסד של אבא זה מוסד של מוגדר. ואני חושבת שאני 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 חושבת
טוב, נדבר על זה גם כן, בבקשה. רגע, רגע. שקט, בבקשה. תודה. עוד שאלה?
בעקבות זאת, אני הבנתי שיום בריאת החמה היה האיקונוקס. אולי אני טועה. אבל האיקונוקס היה לפני 7-8 ימים. והרי ברכת החמה זה מאוד 8-9 ימים. איפה
אפילו... זה כאן הקירוב. זה הקירוב. הרב לוי, אני חושב להסתפק בזה.
דיבור
החזק... יותר חזק.
דיבור החזק שחזר ליתרו, שזה לא מדויק, אבל אנחנו מתקשים בקירובים. כמו שיהיו, זה רחוק מאוד להיות קירובים, ולדעתי אי אפשר לדבר על חזק כמקשה אחת. היינו חזל לפחות שני כיוונים. היה את הכיוון של שמואל, שבפשטות האמין שזו השנה המדויקת, ובפיתו הוא רצה לעבר את השנים, אמר, יכולה לי לעבר את כל הגולה. היו חכמי ארץ ישראל שעשו את החישובים וראו שהרוח מגיעה מגיעה לכם, ולכן לא עבדו בכיוון הזה. הבעיה שמפרש את אותה ברייתא, לפי שיטת שמואל, הלך כנראה בשיטה של שמואל, ואני חושב שזה נכון. אז אם אנחנו יודעים היום ששיטת שמואל לא נכונה, לכאורה אנחנו לא צריכים ללכת בגלל הזאת. אני יכול להוסיף שיש משפט שמדבר על ביקורת על מי שלא יודע לחשב תקופות ומזלות. לכאורה, וכמה רואים, הקשר לדברים שם, זו ביקורת על שיטת שמואל, שכל מי שעושה חישוב תקופות ומזלות, רואה שתקופת שמואל לא נכונה. אז אם אנחנו עובדים בשיטה הזאת, לענייני ביקורת שחול שלנו, באמת לא מדברים על שיטת שמואל, אנחנו לא צריכים ללכת בנושא הזה, גם של ברכת החמה, זה שיטת שמואל.
תודה רבה לכל השואלים. יש עוד שאלה אתה רוצה לשאול? כן, לא, זה טוב. ממש השאלה האחרונה בקצרה.
ייתכן מאוד שהלכו פה לפי שיטת שמואל כדי שבכלל נגיע לברכה הזאת.
טוב, תודה. אני אתן עכשיו לשלושת המשתתפים להגיב לכל השאלות האלה בקצרה. מי רוצה להתחיל? כן? טוב.
טוב, נשאלו שאלות רבות. קודם כל, פרופסור קסלר, נכון, זו ברכה מזדמנת, זה גם קשת. השאלה, אני לא יודע מה אתה עושה שאתה רואה קשת, אבל אני אגיד לך מה אני עושה שאני רואה קשת. הברכה על הקשת היא ברכה מלאת אמונה. מה היא אומרת? זוכר הברית, קיים בריתו ונאמן במאמרו. מה זה הקשת? הקשת זה תופעה טבעית של נפיצה, שאם אור עובר ממקדם שבירה נמוך לגבוה, הוא נשבר, והאורך גל הכחול נשבר פחות, והאורך גל האדום נשבר יותר. פיזיקה פשוטה. הפוך. כאילו, המסלול האופטי שלו יותר ארוך מפה. מה? חז"ל לא ידעו את זה. לא ידעו שהאור מורכב מצבעים. בדיוק. הם באו ואמרו לנו, מה קרה במבול? במבול נשברו חוקי שמיים וארץ. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, קור וחום וליל וחורף, יום ולילה לא ישבוטו. מה זה אומר? שלא ישתבשו זמני היום וסיבוב כדור הארץ, סביב צירו וסביב השמש וכולי, בלי לדעת את זה בכלל. בלי שהם ידעו את זה. אבל איך רואים את זה? על ידי חוק הנפיצה, זה אחד מחוגי הטבע. וכל עוד אנחנו רואים שאם חוק הנפיצה קיים, אז אנחנו יודעים שגם הכדור ימשיך לנוע ולא יהיה מבול. וזה המשמעות של הברכה, זה משמעות אמונית עמוקה, בלי שאתה יודע את ההסבר הפיזיקלי שלה. וזו התשובה למה שאתה אומר. זה נכון שהדברים האלה הם דברים, היא ברכה מזדמנת. אבל היא ברכה מזדמנת עם עומק עצום. אתה חושב עליה בזמן שהתקנו ברכה על הקשת, התכוונו שתחשוב על זה, שיש פה ברכה על חוק פיזיקה. כי לא יהיה מבול. ואותו דבר יקרה על השמש. על העניין של, יש כזה דבר, מחזוריות בעולם, גלגל חוזר בעולם. אין את זה לשום דבר אחר. רק כדור הארץ, סביב השמש. אף כוכב אחר אין את זה. הגברת הנכבדה, אולי אני אשאיר את זה אחר כך, כי זה לא כל כך קשור אלינו, זו שאלה כללית על הכנס. הבעיה של המציאות, אנחנו רוצים ריבוע של תפילין מדויק, רוצים לדייק יותר ויותר בזמן צאת השבת, לזה אני קראתי עצבנות הלכתית, שאני לא אוהב אותה, אני לא חושב שהיא נכונה. היא תופעת לוואי לרצון אז עמוק וטוב לדבקות בהלכה, ואני רק רוצה לעודד את האנשים לעשות את זה. זה בכובע של הרב, אתה רק צריך להדביק לאנשים שירצו יותר לקיים מצוות. אבל אתה צריך שיעשו את זה מתוך רוג הנפשי, שיבואו לליל הסדר, לא מתוך דאגה, וואי, אולי נשאר איזה פירור שם, ושכחתי באוטו לבדוק כמו שצריך, וצריכים לגמור את האפיקומן עד השעה הזאת. זה לא עד מטרה. המטרה היא להגיע ברגיעות הנפש, ולא בעצבנות. אז יש גדרים, מה זה ריבוע של תפילין? מי שהציע, וזה אפילו פורסם באיזה במה מאוד מכובדת, אחד מהדוברים פה היה, לדייק בריבוע של תפילין עם מיקרוסקופ, זה דברים שאין להם על מה לסמוך בכלל. וכי נפסול את כל התפילין של קדמוננו, כי לא היה להם מיקרוסקופ ולא יכלו לדייק? ודאי שלא. ברמה הלכתית אני אומר ודאי שלא. ומורי ורבי כתב איזו תשובה עמוקה באותו קובץ כמה כרכים אחר כך. אין, באמת שאין, כי זה לא הכוונה. ואני פה שנושם, אוכל עשרות אלפי חיידקים וחרקים בלי שאני מרגיש. אז מה, אז אני עכשיו עובר איסור שרצים ורמסים? ודאי שלא. וזה חלק מאותה עצבנות הלכתית, שהיום שאשתי מנקה את הירקות, זה לא דומה בכלל למה שסבתא שלי נקטה את הירקות. למה? אז אולי זה באמת כי החרקים היום מתוחכמים יותר, מתחבים יותר בעלים. אולי. אבל אולי זה כי אנחנו עצבניים יותר וצריכים להירגע. צריכים להירגע בכל דבר שהוא. לא, אני מנסה לענות על השאלות שנשאלו. על השאלה מתי אבא הוא הלכתי ומתי אבא הוא מדעי, כאילו מתי הגדרה הלכתית ומתי הגדרה מדעית, אז זה צריכים למארגנים הנכבדים של הכנס, אולי צריכים לדון על זה כסשן מפני עצמו, כי זה באמת נושא שהוא חשוב ומהותי לחיים שלנו. החיים היומיומיים, החיים הפסיקתיים, של מתי פוסק הלכה, מסתכל על המציאות, ומתי הוא מתעלם ממנה, מתי הוא אומר שהוא לא. ואני אגיד רק מילה, אנחנו ערב פסח, ולומדים הלכות עגלת כלים, ואנחנו יודעים שכלי חרס אין להם טהרה עולמית, וכבולו כך פולטו, ואנחנו מלבנים מתכת. אז מי שילך לקורס של פרופסור מייקל רוזנבלו, לתואר שני במחלקה לפיזיקה, הוא יגלה שאין לזה שום בסיס הלכתי, מציאותי. שום בסיס מציאותי אין לזה. אז מה? מה שחזל קבעו גדרים זה על דרך הרוב. זה על דרך של מתכות, אי אפשר לנקות אותם לחלוטין, אבל קל מאוד לנקות אותם 90%. כלי חרס, אפשר לנקות אותם לחלוטין, אבל זה מאוד קשה. ואנחנו מדברים על האדם הרגיל. והאדם הרגיל לא ילך להתחיל לנקות כלי חרס, אי אפשר. אז אנחנו אומרים לו, אל תתאר אותם. וכלי מתכת, 90% ניקיון זה מספיק טוב לי. הנושא שעד עכשיו הוא לא הוזכר, למרות שהיה פה שיעור על הנושא הזה, פחות מבת ג' בתולי החוזרים, חז"ל לימדו אותנו פה כלל הלכתי מדהים, מדהים. יש גדר חזקה שילדה פחות מבת ג' למרות שהיא נבלה, היא בתולה. ואז בא ירושלמי ואומר, זה מקרה מוזר, שאם היא נבלה ועיברו בית הדין את החודש, בתולי החוזרים, פלא גדול. ואני ראיתי פרסום של מישהו שאומר, תראו איזה בעלי ניסים חזל, שאם יבדקו את זה, יראו שבתוליה באמת חזרו. וזה דבר שזה, זה לא העניין. חז"ל באו ודנו ברמה הסטטיסטית. יכול להיות שהיא תהיה בת חמש והיא תישאר בתולה, ויכול להיות שהיא תהיה בת שנה והיא תהיה בעולה. אבל ברמה הסטטיסטית, בת שלוש היא בתולה. עכשיו, זה הכל אנחנו יודעים. אני בטוח שכל מי שיושב פה באולם מכיר את זה. אבל עכשיו אני אשאל עוד שאלה. מה פתאום חז"ל נכנסו לעניין הזה? שיבדקו! מה זה, הבת הזאת פה, היא הולכת להתחתן, שיבדקו אם היא בתולה או לא. זה לא מעניין אותנו. זה לא מעניין, המציאות. היא לא חשובה, לא ביקשו שנבדוק. כי מה שחשוב זה גדרים ועקרונות הלכתיים במקומות ההלכתיים. אבל להרחיב מעבר זה ממש לא עכשיו. כמובן שאני אומר חז"ל, אם אמרתי כזה דבר הזה בהכללה, וכל הכללה היא טעות, כולל ההכללה הזאת שעכשיו עשיתי. מה שאני ניסיתי זה לרוץ בעקבותיו של הרמב״ם, שהוא הפוסק הלכה הראשי והגדול בתחום הזה, השולחן ערוך העתיק אותו בעניין הזה, הרמב״ם בוודאות ידע שזה לא מדויק, והוא כותב שזה לא מדויק, ובכל זאת הוא ברך. אז שם אני, על זה התכוונתי שחז"ל אמרו שזה לא מדויק, לא התכוונתי לתקופת הגאונים הראשונים. על שמואל יהיה מעניין אם תוכל להוכיח שבאמת הוא חשב שזה הדבר, אבל זה באמת הדוברים האחרים ידעו את טוב ממני. תודה.
אני רוצה לענות לרב לוי לגבי הנושא הזה של שנת שמואל ושנת רבדה. זה נכון שיש שתי גישות לעמידת השנה הזאת שמזכיר שמואל. יש גישה אחת שטוענת, שלמשל יסוד עולם, רמה מפנו, ששמואל ידע את שנת רבעדה, אלא שהוא תיקן חשבון מקורב לאנשי דורו. גם רבי אברהם בן עזרא בספר העיבור אומר את זה. לעומת זאת, מדברי הרמב״ם בהלכות קידוש החודש, פרק ט' בהלכה הראשונה, עולה שהרמב״ם רואה את זה כמחלוקת אמיתית במציאות. כלומר, שבאמת שמואל סבר ששנת החמה היא 365 ימים ו-6 שעות, וזהו. עכשיו, אני לא יכול כאן להיכנס לעניין, אבל הנושא של קציבת מידת השנה בעת העתיקה היה דבר מאוד פרובלמטי, ויותר פרובלמטי מבחינה אסטרונומית אפילו מקציבת מידת החודש, שבזה הגיעו לרמה גבוהה מאוד, כבר האסטרונומים הבבליים, כבר 400 שנה לפני חורבן בית המקדש, הגיעו לרמת דיוק גבוהה מאוד. באמת, יש כאן, צריך כאן באמת להבדיל בין שני דברים. שימוש, מה שרמה מפנו למשל אומר, באלפא סיזוטה, ששמואל השתמש בחשבון שהוא מקורב, והוא השאיר לדורות הבאים, שהדברים יהיו, שישפרו את החישוב, משהו בסגנון הזה. מזה עולה ששמואל ידע שזה לא מדויק, אבל צריך פה לראות שאם אביי חוזר לבריאת העולם, זאת אומרת, מבחינתו, בזמן אביי זה חזרה של בערך 4,000 שנה אחורה, ומשתמש במידת שנה של 365 ימים ורבע, זה לא קירוב. זה כנראה נובע, ההיגיון הפשוט אומר שזה נובע מתוך אמונה שזו מידת שנת השמש. עכשיו, אנחנו תקועים בשאלה אם להמשיך או לא להמשיך, וזו כבר שאלה ששייכת לסטטוס שאנחנו נותנים לחז"ל, שלחז"ל יש איזשהו כוח יותר גדול בכל זאת מאצלנו, כיוון שהדברים שלהם התקבלו בכל כלל ישראל, והיום אנחנו נמצאים במצב של גלות, ושוב אני חוזר לדברי הרמב״ם, ואין צורך לחזור על הדברים. ולכן, אני לא כל כך מסכים עם ידידי הרב דוקטור דרור פיקסלר, במה שניסה להגיד על הנושא של הדיוק של ברכת החמה. בסופו של דבר, זה נכון, צורת ההצגה של הדברים שהוא אמר, שבסופו של דבר ההחלטה היא אצל הפוסק, גם אם הוא לא בקי בכל הפרטים האסטרונומיים, זה אני מוכן לקבל. אבל אי אפשר פה להימלט מהעניין שהייתה כאן כוונת מכוון להשתמש במידת שנה מסוימת, ולכתחילה היא לא הייתה כנראה מקורבת. זה נובע לשם מה לחזור אחורה באופן כזה, לשם מה לתקן, והפחד יצחק, רבי יצחק למפרונטי כבר דן בזה. למה לחזור אחורה לזמן הבריאה ולהשתמש במידת שנה לא מדויקת רק כדי לייצר את ברכת החמה?
והעובדה שאנחנו מציגים את שיטת רס"ג ואת השיטה של ערך וערוך כשיטות אלטרנטיביות, ומאוד מסתבר שבגרסאות שמהם הושמט העניין הזה של הבעיה, מסתבר שהדברים האלה התרחשו בגלל ידע מדעי שהיה בזמן החכמים האלה, בתקופה המוסלמית שהתפשט הידע האסטרונומי, והם הבינו ששמואל זה כבר לא מדויק. אז צריך להוציא את זה מתוך השס. אני לא אומר שזאת הייתה גרסה, שזאת הייתה השיטה של הרמב״ם, אבל הגישה הזאת, אנחנו לא נמלטים מכך שיש פה אמונה שהמספרים האלה הם אכן נכונים. עכשיו, לגבי הנושא של התפיסה הבבלית, כן, הנושא של התפיסה הבבלית, אני לא חושב שיש מקום להיכנס לדיון בנושא הזה, כיוון שהדבר הזה אולי נכנס תחת השאלה של השופט אשר יהיה בימים ההם. כלומר, אנחנו צריכים לזרום עם ההלכה כפי שפוסקי הזמן שלנו פוסקים אותה, והם התמודדו ברמה זו או אחרת עם שאלות מהסוג הזה שמעוררת הטכנולוגיה והידע המדעי שמתווסף לנו. תודה.
תודה רבה.
אני רוצה קודם כל להסכים עם רוח הדברים של שני הדברים האחרים, וההבדל בין קביעות ההלכה והמדע. אני חושבני שההבדל בין שמואל והשניהם, גם שמואל וגם עדה, או התקופות שהנקראות על שמם, ידעו שזה קירוב קרוב. התווכחו איזה קרוב יותר, אבל שניהם השתמשו בקירובים. שני הקירובים האלו היו קירובים ידועים בעת העתיקה, גם השנה היוליאנית. אין סיבה לחשוב שמישהו חשב שהוא מדויק עד לדקה, והמחזור הקטן של 19 שנים, שמזה יוצא חישוב שנת רבדה, זה גם קירוב, וברור ששניהם קירובים, וההלכה של אביי קבעה את הברכה לפי חישוב מסוים. ידעו שיש מחלוקת מתי אם העולם נברא בתשרי או ניסן, ידעו שחישוב של סדר העולם הוא לאו דווקא מדויק עד לשנה המדויקת, כי יש הרבה הנחות בחישוב הזה, ועם כל זאת קבעו את הברכה ביום מסוים. ואני חושב שמה ששי העיר מדברי הרמב״ם, שהוא בדיוק הבדיל בין המקרה שהבעיה קבע איך, מתי מברכים את הברכה על השמש בתקופתה, לבין המקרים שאין מקור תלמודי שאומר איך לחשב, ולכן אנחנו חוזרים למציאות, ואין סיבה לקבוע את הברכה בצורה שונה מהמציאות כפי שאפשר לחשב. ומישהו כאן הזכיר את שזה פעם שלישית או משהו שמברכים בערב פסח, זה פשוט טעות בחישוב, קרה ביותר פעמים. והנקודה האחרונה, שאצל הרמב״ם, שהוא תמיד ניסה להתאים את ההלכה למציאות, אבל בהרבה מקרים נאלץ להשתמש בשיטות שונות כדי לפתור את הבעיה. לפעמים הוא מפרש, נותן סיבה אחרת, שד זה לא שד, זה הד. לפעמים בחוק צריפות ניתן כוח לחכמים לקבוע, וכך נקבע, למרות שהמדע ביומו זאת אומרת, הרפואה ביומו חשבה אחרת. וכן במקרה שלנו הבעיה קבע, וזה בכלל לא עניין עכשיו, היום, לחישוב אסטרונומי מדויק, ותודה לכם.
טוב, תודה רבה. בעיקרון אני לא רוצה עוד שאלות, אבל כאן, טוב, פרופסור גולדרייך, ממש בקצרה.
כן, ממש בקצרה. בואו נניח יצויר שהיינו באמת יודעים בדיוק את התאריך המדויק על השנייה, ונניח אני בא ביום את ירושלים. אם היה כך, היינו מחייבים את הדיוק, בתל אביב היו צריכים לברך אחת אמה שתי דקות לפני השקיעה, ובכל אופה היו צריכים לבוא בתשע בערב ביום שלישי.
תודה. תודה להערה. פרופסור אביעזר.
אני רק רוצה לחזק את המילים של דבר פרקסלוב, אבל התנגד לחלוטין לרעיון ששמואל חשב שזה בדיוק אורך השנה, כמו שכל אחד יודע אין שום קשר בין אורך היום ובורר עובר, אורך העודש הירח, כי זה 29 פלוס כך וכך חלקים, וברור לחלוטין אין שום קשר בין אורך היום ובין אורך השנה, לא יכול להיות 365, בדיוק 6 שעות, שמואל אינו אידיוט. הוא יודע שזה הכיוון, בדיוק השאלה אם זה הכרה בתשרי, לא להדברים, כפי שאתה אומר לי, זה לא רלוונטי אם זה בתשרי, זה רק משהו רוחני לעשות את הרוחניות, את המחנוריות, זה בדיוק פרטים למה שהוא אומר.
טוב, תודה רבה. כן, עוד מישהו, ותגיד, אתה רוצה להגיד משהו? כן, בבקשה. מכיר אותו. לא ענו לשאלה שלך? על השאלה של רבי אליעזר ורבי יהושע?
אדוני המנכ"ל,
אני לא קיבלתי תשובה. כל אחד יקבל תשובה, לאט לאט. שאלתך הייתה, גם את תקבלי תשובה. שאלתך הייתה לגבי רבי אליעזר? טוב, לא יודעים. טוב, בבקשה. אני מבקש שקט, עוד 3 דקות אנחנו מסיימים. לא קיבל תשובה, עוד אחד שאומר שלא קיבל תשובה. רגע, אני לגבי תשרי, אני אענה ברשותכם, לגבי תשרי וניסן. זה מחלוקת רבי יהושע, רבי אליעזר. אז בפשטות, לפחות לפי רש"י, אז בהלכה הזאת פוסקים כמו רבי יהושע, שבניסן נברא העולם, ולא כמו רבי אליעזר. אני יודע שאפשר להסביר את זה אחרת, אבל זה הסבר פשוט לפי רש"י. כן, בבקשה, פרופסור דנה פיקר.
כן, מאוד מאוד בקצרה. דבר ראשון, זה לא פלא שהקירובים היום נהיים מפלצתיים, כי זה ידוע שזה מצווה דאורייתא, והיו הקירובים פורסי כנפיים. אז הם עושים לנו את זה, ובוודאי שהקירובים הם הרבה הרבה יותר גדולים. אבל בדברים שהוזכרו מקודם, שיש חשש ברכה לבטלה וכו', אנחנו לא שאלנו את עצמנו על משהו שהוא הרבה יותר שכיח. החישובים של חודש חודש על המולד וכו' וכו', גם הם לא מדויקים. אבל כיוון שזה פעם בחודש, זה שאנחנו מברכים 7 ברכות נוספות כל ראש חודש בתפילת מוסף, זה אנחנו לא שאלנו את עצמנו. אבל יותר קל להתנפל על ברכה אחת שאומרים פעם ב-28 שנה, כגמטריה כוח, ואז באמת אנחנו יכולים. אבל כל חודש וחודש השאלה הזאת נשאלת ואנחנו לא שואלים אותה.
אני יכול להגיד שרמת הדיוק, תודה, מידת החודש, רמת הדידוק של מידת השנה. אנחנו פה מדברים על 18.
רגע, אתם בקצרה רוצים להתייחס פעם אחרונה, בגלל הגברת פה שאלה וטוענת שלא קיבלה תשובה, אז אם מישהו רוצה להתייחס בקצרה, ממש דקה אחת, לא יודע מזה.
לגברת שאני מבקש שיתייחסו בסוף, כי פה אני הותקפתי כרגע על ידי פרופסור אביעזר, ועם כל הכבוד, אני רוצה כאן להעיר הערה. כל הנושא של שנת רעדה, בכלל כל הנושא של המסתוריות סביב שנת רב עדה, איפה היא מופיעה? היא לא מופיעה בשום מקום בתלמוד הבבלי. עמידת החודש, עמידת השנה היחידה שמופיעה בבבלי, וכל הבבלי זה 365 ימים ורבע, לכל הדינים, לכל הדברים. עכשיו אתה רוצה לטעון טענה שהיא בעצם היא תעמולתית, זאת אומרת שמואל הוא לא אידיוט, כן? אנחנו כאנשי מדע יכולים, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אנחנו קודם כל מתבוננים במה שנמצא לפנינו. עכשיו, אתה יכול לבוא ולטעון ולחפש מקורות קדומים שמייצגים ביהדות את מידת השנה. ופרופסור דרשוביץ שעוסק בדברים האלה יוכל להגיד לך כמה יש בתרבויות שונות, בתרבות הבבלית, המסופוטמית וסיסטם A וסיסטם B, ובתרבות האותית ובכל התרבויות האחרות שמצאנו כתבים קדומים, אנחנו יודעים תפרוסת רחבה מאוד של מידות חודש ומידות שנה, הדברים האלה ידועים. ואילו במקורות שלנו איננו מוצאים את הדברים. עכשיו, ייתכן שהדברים האלה היו בסוד, ושנת רב עדה הייתה בסוד, לכן היא לא מופיעה בבבלי. אנחנו לא יכולים להניח את המבוקש. כן? זאת הנחת המבוקש. פשוט מאוד. אנחנו יכולים לומר, ייתכן שאתה צודק, אבל לבוא ובצורה כזאת ברורה, אין בלתי אפשרי, אתה מניח את המבוקש. כבודו מניח את המבוקש. אנחנו צריכים להתמודד עם הטקסט כפי שהוא לפנינו. זה דבר אחד. וייתכן שאתה צודק, אבל זה לא מוכרח שאתה צודק. עכשיו.
תודה. אני רק רוצה בבקשה לתת למידת החודש.
במידת החודש, כיוון שמידת החודש כבר מימי קדם, הדיוק שלה היה גבוה מאוד, והסטייה היא רק חצי שנייה, הרי שאנחנו מדברים על יום על כשעתיים, עיין במאמרו של אינג'ינר יעקב לוינגר, שיושב שלושה מושבים לידך, ובסיני תשנ"ו, ואצלנו גם ביודי בינה, שלושת סוגי המולדות. בכל אופן, בשנת שמואל מדובר על פער של ימים, והרבה ימים. אם דבר כזה היה מוחשי בירח, אנחנו היינו בצרות צרורות, כי המשמעות של זה הייתה שהיינו רואים ירח מלא בתחילת החודש. וזה בטח היה מכניס את כולנו לרמה כזאת היסטרית. בשמש זה לא כל כך נורא, בגלל שאנחנו, חודשנו הם חודשי הלבנה, והיחס לשמש הוא רק לגבי דין עיבור השנה, שכאן מדובר על הכנסת חודש, או לא אי הכנסת חודש, ולכן... שוב חוזרת שאלת הקירובים כאן, אם כן נשתמש קירובים או לא. תודה וסליחה שהרחתי.
טוב, עוד מילה אחת של דופיקסר לענות ל...
הגברת הנכבדה שאלה למה לא רואים את סודות הבורא. אני חושב שכן רואים. אז מה היא הייתה?
אנחנו רואים את נבלעות הבורא. כן.
אז זה מה שאני אומר, למה המדענים?
אני...
אז זה בדיוק, איך ייתכן הבריאה? אני לא יודע איזה מרצה, ואני אנסה לענות בשמו שלא נצא חייבים, שתצא עם... סודות הבריאה והחקר של הבריאה, זה אמון על ידי מדענים שחוקרים את הבריאה, בין אם זה בצד המדעי המדויק, בין אם זה בצד מדעי הנפש, ועושים את זה כל הזמן. הפרשנות של זה, לאיך הדבר הזה קשור לבריאה עצמה, זה מה שנקרא תחום של מעשה בראשית. במעשה בראשית זה תחום שלא נלמד על ידי כל אחד ולא בפריצה, אלא אחרי יישוב הדעת ואחרי שלימד את עצמו במילה קרסו שס ופוסקים, ואחר כך יכולים גם ללמוד איך חוקר, דגול, מישהו לא יהיה מאיינשטיין עד פיזיקאי של ימינו, מצליח לקדם את העולם, ומה אנחנו כתיאולוגים או כאנשי מעשה בראשית עושים עם זה בשביל להפעיל את העולם.
תודה רבה, אני חייב בכל זאת להפסיק פה, אם יש עוד שאלות אפשר לשאול את האנשים. אני רוצה להודות, תודה רבה לכל המשתתפים, תודה רבה, כן, מגיע להם מחיאות כפיים, תודה רבה לכל הנוכחים, תודה רבה למארגנים, פרופ' רבי אליעזר. אני חושב שהרכבנו והדיון לא הסתיים, אני מזמין את כולם להמשך הדיון בעוד 28 שנה, בעזרת השם כולנו נהיה פה עוד פעם, ואנחנו נדון בעניין הזה של ברכת החמה, שיהיה חודש פסח כשר ושמח, בעיקר שמח לכולם.